השיעור לכ"ט מנחם אב בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת איגרת ט', דף 226, תחילת האיגרת במילים אהובה יחי ורעי. השיעור מסתיים בדף הבא, קי"ד עמוד א', במילים על פי התורה.
אהובי, אחי ורעי, אשר כנפשי. אדמו"ר הזקן פונה לכלל החסידים בביטויי חיבה מיוחדים ביותר, אהובי, אחי ורעי. שהביטויים הללו, כפי שהרבי מבאר את זה במקומות, כי יש כמה וכמה איגרות במהלך איגרות הקודש של אדמו"ר הזקן, שהוא פותח בפתיחה הזו או שונה קצת, ובאחד המקומות הרבי מבאר שבביטוי אהובי אדמו"ר הזקן מתכוון קודם כל כפשוטו, אהובי, אני אוהב אתכם, אהבת ישראל. ומכיוון שבאהבת ישראל יש דרגות שונות, יש רמות שונות באהבת ישראל, אדמו"ר הזקן מתכוון פה שיש לו אהבה לכל ישראל ברמה הגבוהה ביותר. זה לא סתם שזה אהובי, אלא אחי ורעי. מקום אחד הרבי מציין פה את המדרש שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אחותי, ביתי, אמי, עם כל הלשונות יש בנושא הזה. בכל פנים, ודאי שיש משמעות לשלושת הלשונות הללו, אהובי, אחי ורעי. הוא מוסיף עוד משפט, אשר כנפשי. דהיינו שהוא כל כך אוהב כל אחד שלומד את התניא, הוא אחד מאלה שאליו מדבר אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אומר לכל אחד שאתם אהובי, אחי ורעי אשר כנפשי. זה חיבה וקרבה גדולה ביותר. מה המטרה של האיגרת הזו? באתי כמזכיר. קודם כל הוא אומר, לא באתי לחדש דבר, באתי רק להזכיר דבר שאתם כבר בעצם יודעים. היה באחד המכתבים כלליים שהרבי כתב לכל בני ובנות ישראל, אז הרבי פתח שם את האיגרת גם בביטוי דומה, באתי כמזכיר, ולמטה בשולי הגיליון שהרבי ציין על כל קטע ומילה במכתב שלו מקורות והערות, אז על המילים באתי כמזכיר כותב הרבי שזה על דרך מה שנאמר, אין מזרזין אלא למזורזין. לפעמים צריך לזרז אנשים בפעולות מיוחדות, אבל זה לא אומר שכשאנחנו באים לזרז אותם אז הם אנשים שהם לא פעילים בנושא. הם בעצמם כבר מזורזים בעצמם, הם בעצמם רוצים, אבל אף על פי כן יש מצב שאתה מזרז את המזורזים. זה הפירוש באתי כמזכיר. באתי להזכיר לכאלה שהם גם כן מונחים בנושא, אבל יש כאן עוד ביטויים נוספים, כי יש כאלה חסידים שהם אהובי, אחי ורעי, שצריך סך הכל להזכיר להם. אבל יש כאלה שהם ברמה קצת יותר בעייתית, שלא רק צריך להזכיר להם זה לא יספיק, אלא הוא מעורר ישנים. לפעמים צריך לעורר כאלה שהם פשוט יושנים, וצריך לעורר אותם. במה הם יושנים? לא חייב להיות יושנים פיזית פשוט, נכנסו למיטה ויושנים, אלא הם ישנים בתרדימת הבלי הבלים. יש כאלה שהם ישנים בתרדמה כי הם מונחים בהבלי הבלים. מה זה הבלי הבלים? הבלי הבלים זה כל ענייני העולם, כמו שידוע הלשון שקהלת אומר שהכל הבל. אבל מה זאת אומרת? מתי ענייני העולם נקראים הבלי הבלים? רק כשלא משתמשים בהם לשם שמיים. כשמשתמשים בענייני העולם לצורך עולם, אדם שמשתמש, אוכל, שותה, עובד, מטייל, לא משנה מה, כל דבר שהוא עושה לצורך הנעתו וסתם ככה בא לו לעשות את זה, זה נקרא הבלי הבלים. אותו פעולה עצמה הוא יכול לעשות לשם שמיים, זה הפך להיות קודש קודשים. כאן הוא מדבר על כאלה שהם נמצאים בתרדמת הבלי הבלים, אנשים שמונחים הרבה מאוד בגשמיות וחומריות של העולם, מונחים בזה כל כך, ולכן צריך להעיר אותם. ולפקוח עיני העיוורים, זה גם לפקוח את אותם עיניים של כאלה שהם כמו עיוורים. מה זאת אומרת הם כמו עיוורים? למה הם עיוורים? במה זה בא לידי ביטוי? הוא אומר שלפעמים, מה זה עיוור? עיוור זה אדם שלא עלינו, הוא לא רואה, ואם הוא רוצה ללכת למקום מסוים, אז מישהו צריך למשוך אותו. הנשמה שנמצאת בליבו, בנפשו, בגופו של כל אחד ואחד, הנשמה היא בסדר גמור. הנשמה יש לה ראייה, היא רואה את האמת, היא יודעת מה צריך, מה נכון, אבל הבעיה שהכניסו את הנשמה בתוך גוף. זה כמו שמכניסים בן אדם במקום שקושרים לו את העיניים. הוא רואה, ברוך השם הוא לא עיוור, הראייה שלו תקינה, אבל כרגע העיניים שלו קשורות, הוא לא רואה, כמו שיש את המשחק פרה עיוורת קוראים לזה, קושרים את העיניים, ואז מי שעיניו קשורות לא רואה, צריך למשוך אותו. אותו הדבר, הנשמה נמצאת בבעיה דומה, שהיא כרגע כאילו עיוורת, כי העיניים של הנשמה אטומות על ידי האבלי אבלים שהגוף מונח בהם. אומר אדמו"ר הזקן, צריך לפקוח עיני העיוורים, צריך להוריד את הקשר הזה ששמו על העיניים, צריך להוריד את החומריות שהגוף מסתירה ומפריעה לנשמה לראות נכון את הדברים. יביטו לראות, שיתחילו פשוט לראות, שהנשמה תתחיל לראות מה שהיא צריכה לראות בלי שהגוף יפריע לה. מה היא תראה? להיות כל אישם וחפצם ומגמתם, השאיפה, היעד, הרצון הפנימי, מה צריך להיות לכל בהם חיי רוחם. כל עניין שאדם מונח בזה, הוא צריך לחפש איפה חיי רוחי נמצאים פה, איפה הנשמה שלי תרגיש חי במקום ובזמן או בנושא שבו אני מונח. זה לא אומר שאדם צריך להפסיק להתעסק בשום דבר ולהיות סגור ומסוגר. תמשיך לעשות הכל, אבל תמצא איך הנשמה שלך תוכל לחיות באותו נושא שאתה מתעסק בו, ומיד הוא ייתן פירוט ודוגמה למה הכוונה. במקור מים חיים, שהנשמה, מקור הנשמה, תרגיש בצורה בריאה ובצורה של ראייה נכונה בדברים. חיי החיים, שהרי זה החיים האמיתיים, החיים של הנשמה, כל ימי חייהם מנפש ועד בשר. כל החיים הגשמיים שאדם חי, שבכל תחום, בכל נושא שהוא מתעסק, לא משנה אם זה מנפש ועד בשר. לא משנה אם אתה מתעסק בדברים נפשיים, דברים מרגשים, דברים רוחניים, או שאתה מתעסק בדברים גשמיים, טכניים, בשריים, חומריים. מנפש ועד בשר, בכל תחום ונושא שאתה רק מתעסק בכל היממה, אתה צריך לחפש איפה הנשמה תרגיש שהיא חיה באותו נושא. כי כל דבר ודבר אפשר לעשות את זה בצורה חומרית, ואפשר את אותו דבר עצמו להפוך את זה לדבר נשמתי אלוקי. אז אדם צריך שהמגמה שלו, החפץ הפנימי שלו בכל דבר, יהיה לראות את החיים האמיתיים בכל תחום. דהיינו, למה הכוונה? כמו שאומרים, לא לדבר במילים שאין להם אחיזה. על מה הכוונה? כל מילי דאלמה, כל ענייני העולם ועסקי פרנסה. אדם עובד, הוא מתפרנס, הוא מרוויח כסף, שימשיך להרוויח, שיהיה שפע רב, אבל לא יהיה כאילו דאבדין לגרמיו, שלא יהיה כמו אותם אנשים שכל מה שהם עושים וכל מה שהם מחפשים זה לגרמיו. מה זה לגרמיו? לעצמם, למלא את האגו, למלא את הטובה האישית, את הישות שלהם. כל דבר הוא מחפש מה יהיה לי מזה, מה אני ארוויח מזה, ומה אני יהיה מזה יותר חכם, יותר גדול, יותר מכובד וכן הלאה. זה טעות. אדם צריך בכל דבר לחפש מה הקדוש ברוך הוא ירוויח מזה, מה הנשמה שלי תרוויח מזה, איפה האמת האלוקית תבוא לידי ביטוי במה שאני עושה. לא לחפש איפה אני, האגו שלי יגדל בפעולה הזו. וההבדל הזה הוא הבדל מן הקצה לקצה. את אותו פעולה עצמה, עוד מעט הוא ייתן דוגמה שהיא דוגמה מאוד מעשית ומאוד קיצונית. עד כמה הדמור הזקן דורש שאדם ידע איך להתעסק אפילו בדברים מינימליים ביותר, בצורה הנכונה. אבל ולא יהיה בית ישראל, שחלילה לא יהיה מצב שעם ישראל, שהיהודי יהיה באופן ככל הגויים. אומנם כתוב כאן כעובדי עבודת גילולים, אבל יש לוח התיקון בסוף התניה, ששם יש תיקון על המילה הזו, צריך להיות כתוב ככל הגויים. ולא יהיה בית ישראל ככל הגויים, שהיהודים לא יהיו כמו כל הגויים. מה מיוחד בעם ישראל, ומה הוא רוצה לשלול פה שלא יהיה כמו הגויים? אז הוא אומר כאן דבר כזה, מה קורה עם הגויים? הגויים דזנים ומפרנסים ומוקרים לנשיו ובניו, כשהם נותנים תזונה, פרנסה, אוכל, יקר, כסף, כבוד, כל הצרכים המינימליים לאישה ולילדים. למה הם עושים את זה? מאהבה. הוא אוהב את אשתו, הוא אוהב את ילדיו, הוא אוהב את משפחתו, אז הוא נותן להם. אדם שעושה את כל זה מאהבה, וזה לכאורה אינסטינקט הטבעי, כל אחד, למה הוא נותן לילדים שלו? כי הוא אוהב אותם. אומר אדמו"ר הזקן, זה רגש טבעי רגיל שגם יכול להיות ככל הגויים. כל אחד עושה אותו דבר. זה נקרא בעצם אתה אוהב את עצמך. זה חלק ממך, זה המשפחה שלך, זה הילדים שלך, אז אתה, זה חלק מהשלימות של האגו שלי. לא ככה, אצל יהודי צריך להיות אחרת. מה צריך להיות אצל יהודי? לא לתת לאישה ולילדים. ודאי, כתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לזון, אדם שכל אחד שעומד מתחת החופה ומקרים שם את הכתובה, אז מה הנוסח שמקרים בכתובה? שהוא מתחייב שהוא ייתן לאשתו את כל מה שהיא צריכה בכל התחומים שיש בעולם. שיש לו ילדים, אז הוא חייב לזום ולפרנס את ילדיו, אין ספק. אז מה הוא דורש כאן מאיתנו? שלא יהיה, שכן יהיה, אז אם יהיה, אז מה הבעיה? אז הוא אומר, אצל יהודי זה צריך להיות אחרת לגמרי. כמו שהוא אומר בהמשך, יהודי צריך לחיות באופן כזה, שכל מה שהוא עושה, למה הוא צריך לתת, למה הוא צריך לדאוג למישהו אחר? מסתובב כאן נשמה יהודית בעולם, חלק אלוקה ממעל ממש. צריך למלא תפקיד ושליחות בעולם. כדי למלא את התפקיד והשליחות בעולם, צריך לעזור לו. איך עוזרים לו? הוא נמצא בתוך גוף, נמצא בתוך סביבה. אז אם יהיה לו בעיות, אז הוא יהיה מוטרד, הוא לא יוכל לקיים את השליחות שלו. לך יש אפשרות, עליך מוטל חובה לעזור לעוד נשמה שמסתובבת בעולם, למלא את היעד שלה. בעניין הזה, מבחינה עקרונית, אין הבדל אם זה אשתו, אם זה בניו, או שזה השכן שלו. זה שבפועל, אני מקדים דבר שיהיה כתוב בהמשך, זה שבפועל אדם צריך לתת לילדים שלו לפני שהוא נותן לאדם זר, זה לא בגלל שככה הטבע שלך, האינסטינקט שלך אומר. כי התורה אומרת כך, כי בשולחן ערוך כתוב שיש סדר עדיפות. כמו אני אתן לכם דוגמה יותר רחבה. באים, בדיוק, למשל, באים שתי עניים לבקש ממך נדבה. בא עני מהעיר שלך, ובא עני מעיר אחרת. שניהם אתה לא מכיר, שניהם לא קרובי משפחה שלך, שום דבר. שניהם אנשים זרים שזקוקים, ויש לך אפשרות לעזור רק לאחד ולא לשני. אז מה אומרת הלכה? אני אהיה עירך קודמים לעניי עיר אחרת. אז מה, בגלל שאתה לא אוהב את השני, או בגלל שאתה אוהב יותר את זה, שניהם אתה לא מכיר, שניהם אתה אוהב באותו מידה, אבל התורה קבע לך מה הסדר. אומרים לך בדיוק אותו הדבר, אתה צריך לתת לאשתך ולילדים שלך, לפני השכן, למה? בגלל שאתה פשוט אוהב אותם יותר משאר את השני, לא צריך להיות כך. אצל יהודי זה צריך להיות, הוא נותן כי יש יהודי, יש נשמה, צריך לעזור לה. אתה צריך לתת לאלה לפני אחרים, כי זה הסדר שהתורה קבעה לך, אבל לא בגלל שזה הטבע. אם בגלל שזה הטבע, אז מה ההבדל בינם ישראל לאחרים? נראה את ההמשך הלשון. כי מי כעמך ישראל? כתוב בפסוק, מה זה, מה מיוחד בעם ישראל? גוי אחד בארץ. גוי זה עם, ומה אחד בארץ? אז מה הפירוש של המילים גוי אחד בארץ? אז הפירוש הפשוט גוי אחד בארץ, מה זה? זה עם אחד ומיוחד שנמצא בעולם. לפי הפירוש הפנימי של החסידות, מה זה נקרא גוי אחד בארץ? דהיינו, שגם בענייני ארץ, גם כשמונחים בעניינים ארציים, בעניינים גשמיים, לא יפרידו מאחד האמת. גוי אחד בארץ. יהודי מחבר את האחד עם הארץ. הוא לא מפריד ואומר, כשאני בבית כנסת, כשאני לומד, אז ודאי, אני חושב על השם אחד. אבל כשאני הולך לעסקים, כשאני מרוויח כסף, אז שמה, תן לי להתנהג כמו... אני בארץ, מה אתה מערבב לי את האחד עם הארץ? אומרים לו, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. גם כשהוא נמצא בארץ, הוא זוכר שיש אחד. זאת אומרת, גם כשהוא צריך לזון ולפרנס, לאכול ולעבוד וכל הדברים האחרים, הוא כל דבר חייב לקשר אותו עם האחד, עם האחד, האחד ויחיד. נראה את ההמשך הלשון. נוסח אחר. לא, לא יפרידו, אלא לא ייפרדו. השאלה למי הכוונה? שהם לא יפרידו את האחד מהארץ, או שהם לא ייפרדו מהאחד, על ידי שהם ימשיכו גם בארץ את האחד. שגם בענייני ארץ לא יפרידו, או לפי נוסחה אחרת, לא ייפרדו מאחד האמת, חס ושלום. להעיד עידות שקר, חס ושלום. אסור שיהודי יעיד עידות שקר. מה זה נקרא שהוא לא יעיד עידות שקר? כל יום, פעמיים ביום יהודי עומד בבית כנסת ומעיד עידות. יש כאלה שאומרים את זה בכוונה גדולה ובכל רם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה עידות. בקריאת שמע ערב הבוקר, בעיניים סגורות, הוא אומר, השם אחד. מה הפירוש של המילה אחד? כתוב בשולחן ערוך, כשאדם אומר אחד, מה הוא צריך לכוון? שהאלף נמצא גם בחטא, חטא זה שמונה בגימטריה, שזה שבעה רקיעים עליונים והארץ הגשמית שלנו, דלת זה ארבע בגימטריה, שזה דלת רוחות העולם. אז אדם אומר לעצמו ואומר ומעיד שהשם נמצא אחד בדלת רוחות ובשמיים ממעל ובארץ מתחת. מתי הוא אומר את העדות הזו? כשהעיניים שלו סגורות. ובפקוח עיני העברים עטיף עיניך בו ועינינו, חס ושלום. שנייה אחת פתחת את העיניים, פתאום ראית עולם שלם סביבך, ראית גשמיות, ראית הארץ, אז מה, פתאום האחד נעלם? פתאום, איפה? הרי קודם העדת בעידות שהוא אחד. למה התכוונת? התכוונת באמת שהוא אחד? או רק שהעיניים עצומות ואתה לא רואה כלום, אתה מוכן להגיד שהוא אחד. אבל כשאתה פותח את העיניים, אז כבר אתה לא כל כך מוכן להגיד שהוא אחד. חס ושלום שלא יהיה עידות שקר. יהודי צריך לדעת שהעידות שלו יהיה עידות אמת. אז הוא חייב להכניס ולהחדיר בתוך הארץ הגשמית את האחד האמת. אך בזאת יאות לנו מה נכון לנו. יאות זה מלשון נכון. מה נכון לנו לעשות? איך יהיה נכון ליהודי לחיות? להיות כל עסקנו במי לידי עלמה. כל העסקים שלנו, שאנחנו עוסקים בענייני העולם, לא לגרמיו. אסור לנו להתעסק בענייני העולם לגרמיו, לעצמנו. אני מרוויח כסף כדי שאני אהיה עשיר גדול יותר. אני מרוויח כסף כדי שאני יכבדו אותי יותר. הכל בשבילי. כשאתה בא לאדם כזה שחי בצורה כזו, והנה בא מישהו שצריך לתת לו איזה נזקק שזקוק לאיזה סיוע, מאוד קשה לך לפתוח את היד ולתת לו. למה? כי קודם כל זה שלך, עבדת בשבילך, מה פתאום שתיתן לו? אבל האמת צריכה להיות הפוכה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחר בבנקאי מסוים שהוא החליט שיש לו בנקאי טוב שיודע לשמור על הכסף, והבנקאי זה אתה. והוא שמר, הוא נתן לך הבנקאי את הכסף, הוא נתן לך גם תנאים מה לעשות עם הכסף. הוא אמר לך שהכסף הוא לא שלך, אתה סך הכל שומר. הוא אמר לך שאם יבוא מישהו מורשה חתימה, יוכל להוציא את הכסף. מי המורשה חתימה של הקדוש ברוך הוא? כל יהודי ויהודי שהוא נזקק, הוא המורשה חתימה, הוא מורשה לבוא ולבקש. אז אם אתה נותן לו, אתה לא צריך להרגיש נתת משהו שלך. אם הפקיד בבנק מוציא את הכסף כל הזמן שבא בעל הבית לקבל, הוא לא מרגיש קושי, כי הוא לא נותן את שלו, הוא יודע, אתה נותן כל הזמן לבן אדם את שלו. כך יהודי צריך להרגיש, אני נותן לו את שלו, לא את שלי. כי אם, איך צריכה להיות התחושה אצל יהודי, איך הוא חי? להחיות נפשות חלקי אלוקות. אתה קיבלת שליחות, יש בעולם חלקי אלוקות. מה זה חלקי אלוקות? חלק אלוקה ממעל. כל יהודי ויהודי זה נפש נשמה שהיא חלק אלוקה. יש בעולם הרבה חלקי אלוקות, ואתה צריך להחיות אותם. איך אתה תחיה את הנפשות הללו? תדאג שכל אלה שהם חלקי אלוקות יוכלו לחיות ולהתקיים ולמלות מחסוריהם בחסד חינם. עליך מוטל למלות כל מה שחסר לאותם יהודים ולתת להם את זה בחסד חינם. ואם אתה נוהג בצורה כזו, שבזה אנו מדמין הצורה ליוצרה. אם אתה נוהג בצורה כזו, אתה מדמה ומשווה את הצורה ליוצרה. מי זה יוצרה? מי זה היוצר? זה הבורא. מי זאת הצורה? אתה. אתה הצורה שהבורא יצר. אתה רוצה להיות דומה ליוצר שלך? תיתן בחסד חינם, תהיה דומה ליוצר. היוצר מחיה את כל העולם, בכל רגע ורגע, את כל היקום, את כל הדומם, הצומח, החי והמדבר, הוא מחיה את כולם בחסד חינם, הוא מחיה אנרגיה אלוקית, בלי מעצורים. כל הזמן, תהיה דומה ליצרן, תיתן גם אתה בחסד חינם. כי אדם שעושה שיקולים אם לתת לשני, לא לתת, אולי כן, אולי לא, אז הוא בעצם גורם שיתחילו לעשות שיקולים עליו, אם כדאי לתת לו את מה שיש לו או לא. אז תהיה דומה ליצרן, היצרן נותן בלי חשבון, תן גם אתה בלי חשבון. אשר חסד כל, כל היום, ככה הפסוק אומר, החסד של הבורא הוא כל היום. מה פירוש כל היום? כל היום, כל הזמן, החסד האלוקי נמשך בלי גבול. חסד של אמת להחיות העולם ומלואו בכל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם בכל רגע ורגע בחסד של אמת. חסד אמיתי בלי חשבונות. תהיה גם אתה אותו דבר. אז אם כך, בעניין הזה באמת לא צריך להיות הבדל אם זה הקרוב משפחה שלך או של האדם זר, זה לא משנה. מסתובב פה חלק אלוקי בעולם, צריך לעזור לו למלות את מחסורו, תן לו. זה שאתה צריך קודם כל לתת למשפחה שלך, זה לא בגלל שאותם אתה אוהב יותר. אם אתה נותן להם רק בגלל שאותם אתה אוהב יותר, אז אתה דומה לכל אומות העולם, גם הם נותנים למשפחתם כי הם אוהבים אותם יותר. אז זה לא בגלל שאתה חושב על השם אחד, זה בגלל שאתה חושב על אני אחד. אתה חושב על עצמך, על המשפחה שלך, אתה רוצה לשמור על המסגרת שלך, אז אתה שומר עליה על ידי שאתה כל הזמן מטפח את המסגרת שלך. אבל לא זה מה שנדרש ממך. ממך נדרש להרגיש שהשם אחד יהיה בארץ, שהשלימות של הסביבה צריכה להיות כזה של השם. אז בעצם לא, אין הבדל אם זה משפחתך, ידידיך, אוהביך או אנשים זרים. בפועל הוא מסיים את המשפט ואומר רק שאשתו ובניו של אדם קודמין לכל. זה שצריך להקדים ולתת קודם לאשתו ולבניו, זה על פי התורה, כי התורה אמרה תן לו לפני מישהו אחר. זה בדיוק כמו שהבנקאי יגיד לך תן לפלוני ולא לאלמוני. אז אתה נותן לזה ולא לזה, לא בגלל שאתה אוהב את זה יותר או את זה לא, כי זה ההוראות שקיבלת. קיבלת מאוד קשה באופן טבעי לחיות כך, כי אנחנו אנשים ארציים ואנשים בהמיים, ובטבע בהמי של אדם ככה הוא חי, שהוא אוהב את משפחתו מאהבה טבעית. אבל לא זו צריכה להיות הדרך שנדרש מיהודי. זה עבודה לא קלה, אבל זה מתחיל מכך שהוא יאהב את עצמו או לא. קודם כל שיסתכל על עצמו. אל תסתכל על הילדים שלך, אתה אוהב אותם באמת כי הם הילדים שלך, או שאתה אוהב אותם כי התורה אמרה לך שאתה צריך לאהוב אותם. תסתכל על עצמך, אתה אוהב את עצמך בגלל האגו שלך, או אתה אוהב את עצמך כי התורה אומרת שזה חלק אלוקה ואתה צריך לשמור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. האדם צריך לשמור על הנפש שלו ועל הגוף שלו, אז הוא שומר עליו. אתה שומר עליו בגלל שהתורה אמרה לך לשמור, או שאתה שומר עליו בגלל שהאגו שלך אומר לשמור. תתחיל מעצמך, וזה עבודה לא קלה בזה.